דיאגנוסטיקה זה החיים כפרה. מסע אל סודות המעבדות וההבחנות הרפואיות.
שלום, דיאגנוסטיקה זה החיים כפרה. חזרנו, אנחנו בעונה שלישית. ג'ורנל קלאב, מדברים בעצם על נושא מדעי ומנסים להסביר אותו תוך כדי מראים מאמרים. לא כל כך דיברנו על מאמרים בפרק הקודם.
נכון.
אנחנו בפרק 3, אנחנו ממשיכים לדבר על אריכות חיים ובעיקר על ההקשר של בדיקות מעבדה לאריכות חיים. ושנייה לפני שהפרק התחיל, נמצאת איתי רחלי.
שלום.
שהיא זו שתדבר על הפרק הזה, אבל שנייה לפני שהפרק התחיל, אז היא זרקה לי, אמרה לי, רגע, רגע, לא אמרנו שהרבה פעמים יש הטיות, בפרק הראשון דיברנו על הטיות, שכשאם מודדים למשל, וזה מה שהיא אמרה, רק ספורט, אבל זה לא נכון, כי האנשים שעושים למשל ספורט, אז הם גם יותר יקפידו על הבריאות, ויותר יקפידו על תזונה, זאת אומרת, זה אורח חיים. אנחנו קשה לבודד משהו אחד כשמדברים על אורח חיים. והרבה פעמים כשדיברנו על בדיקות מעבדה, ודווקא השתכנעתי שבדיקות מעבדה, בעצם זה יעזור לנו, כמו שאנחנו מודדים לחץ דם, וכמו שאנחנו מודדים קולסטרול, יעזור לנו להבין ואולי ישכנע אותנו לעבוד יותר נכון, לאכול יותר בריא, לעשות ספורט, לטפל בעצמנו שצריך. אז קשה להפריד דברים בדידים.
כן, וזה יוצר הטעיה.
וזה יוצר את הטעיה, כי אנחנו אומרים, הנה, מי שעשה ספורט הוא יותר בריא, אבל הוא גם אכל יותר נכון, כן. והוא גם פחות שתה, פחות אישן, וכאלה. הפרק הזה, אנחנו רוצים לדבר על הקשר בין דלקת לאריכות חיים. שאני אתחיל ואני אספר בקצרה מה זה דלקת, מהבחינה, אני מעבדה למחלות זיהומיות, ונדבר קצת על בדיקות מעבדה שבודקות דלקת, מה זה דלקת, מה זה בדיקות מעבדה של דלקת, ואז אני אשתוק, ורחלי, כי אני לא יודע כלום איך לקשר את זה לאריכות חיים, אז ככה, הגוף שלנו, תזכרו, זה מכונה מאוד מאוד מורכבת, שאנחנו לא מבינים אותה עד הסוף, כמובן, ושהיא יודעת להגיב כל הזמן למצבים משתנים, וזה היופי בביולוגיה בניגוד לפיזיקה. מטוס F-16 זה דבר מדהים בטירוף שאני לא מצליח להבין אותו, אבל זה מכונה שעושה פקודות ליניאריות, היא עושה דברים 1, 2, 3, ואם פתאום נורא קר או נורא חם, היא לא יודעת להשתנות. בניגוד לזה, כל יצור חי, ואנחנו לא נתחיל לתאר פה את הביולוגיה של החיים, אבל בני אדם, אנחנו מאוד יודעים להגיב. ולכן, עכשיו הגיע לי איזשהו חיידק, הגוף מזהה אותו, והוא בעצם מייצר דלקת. למה הוא מייצר דלקת? כי הוא אומר, הגוף, אני לא יודע שאתה עכשיו חי ב-2025, פעתי 26, ויש לך אנטיביוטיקה, ויש לך טיפול, ויש לך רפואה, ויש לך מלא תרופות, אני מבחינתי, הגוף שלנו עדיין חי לפני 100,000 שנה, שזה הוא נגד הטבע. והדרך שלנו להתמודד עכשיו אם אני חי בג'ונגל, ואני צריך להתמודד עכשיו עם חיידק, זה אומר שאני אפעיל את כל מערכות ההגנה של הגוף, שהעיקרית בהם זה דלקת. עכשיו, מה זה דלקת? לגוף יש המון המון, הוא מתקשר דרך מולקולות קטנות, הן נקראות אינטרלוקין, פחות חשוב שנשמע את השמות, אבל זה בכל זאת פודקאסט מדעי. אז תחשבו שאינטרלוקין זה שפה, נכון? בשפה העברית, מה שאני אוכל תחשב את הראש, יש לזה הרבה הרבה מילים שמצטברות למשפט. זה די אותו דבר. יש המון המון מולקולות, ואם אני אשתמש במולקולות מסוימים, בכמות מסוימת, אני אבנה משפט. ולמשל, אינטרלוקין 2 ו-6, אומרים לגוף, תשמע, יש פה חיידק רע, ועכשיו צריך לחסל אותו, אנחנו לבד נגד העולם, נכון? עזוב שאני אתן אנטיביוטיקה, כי אני לא חי לפני 20,000 שנה. ואז הגוף מייצר הרבה מנגנונים פיזיולוגיים שבאים להתמודד בנגד החיידק. למשל, הוא מקווץ את הכלי דם, זה מאוד עוזר למערכת החיסון לעבוד ביעילות יותר גבוהה, זה מעלה גם את החום. אומרים, החום גם עוזר להתמודד עם הפתוגנים, כי הם חיים פחות טוב ב-38 לעומת 37, אבל זה קצת תופעת לוואי, כי הקיבוץ כלי דם הוא מאוד חשוב, כדי שנגיע מהר עם כל החלבונים, נוגדנים, תאים שיש לנו, כדי לטפל באותו חיידק. אחד הדברים שקורים בדלקת, זה שהגוף מגיב ביתר סעט. כשאנחנו חיים היום, אנחנו אומרים סתם. אתה סתם משתולל. הרבה פעמים למשל, בשפעת, חלק גדול מהתופעות, וגם בווירוסים אחרים, זה אובר ריאקציה של הגוף לגמרי. הגוף כאילו משתולל. כי הוא לא יודע, הוא לא יודע שאתה חי בבית, ואתה תקבל תה, ואפילו סטרואידים, וקצת תרופות, ולמשככי כאבים וכאלה, ותוכל לעבור את זה. אז הגוף מגיב ביתר, וזה בעצם העניין של דלקת. שבעצם הגוף לוקח את כל המנגנונים שיש לו, מפעיל אותם, המחיר של זה הוא כבד, מחיר פיזיולוגי כבד, עולה לנו החום, אנחנו מרגישים מאוד לא טוב, אבל זה הכל כי אנחנו מנסים לבד להרוג את החיידק, אגב, בהרבה מקרים זה כן עובד. אז זה דלקת במובן שאני חושב, כשכולנו מדברים על דלקת, על זה אנחנו מדברים. ורחלי רוצה לקשר את הדבר הזה עכשיו לאריכות חיים, ומה שנקרא שיהיה לך בהצלחה. אז שלום
מאוד.
רחלי.
שלום.
ובהצלחה.
כיף להיות פה שוב.
ועכשיו תסבירי לנו איך כל הדבר הזה מתקשר.
אז אתה מסכים איתי שדלקת נקשרה, וזה הוכח, כן, מדעית, נקשרה כמעט לכל מחלה שאנחנו יודעים היום, לסכרת, מחלות לב, סרטן, הזדקנות, דלקת נמצאת בכל המחלות האלה.
המדדים של הדלקת עולים.
נכון.
כי אני לא בריא.
נכון, יפה מאוד. ובגלל זה דלקת היא אחד הגורמים המרכזיים היום שנקשרים עם מחלות והזדקנות. יש אפילו תחום כזה, inflammation, שזה inflammation ו-aging, כן? שמדבר על ההזדקנות שמלווה בדלקת כרונית, ואנחנו מדברים על דלקת כרונית נמוכה, כן? low grade, בינונית. אז בואי נפרט על זה, על סוגי דלקות. אז יש שתי סוגי דלקות, אחד זה הדלקת חריפה, כן, אקוט אינפלמיישן, מה שדיברת מקודם, CRP, יש זיהום, כן, והיא דלקת טובה, כן, היא נועדה בעצם, מפעילה את מערכת החיסון כדי להתגבר על, על הזיהום או על הטראומה, וזה דלקת זמנית, בסדר? היא פועלת, נגמר הזיהום, נגמר, והיא טובה, מאפשרת התחדשות ותיקון. דלקת מסוג שני זה דלקת כרונית נמוכה, שזה דלקת שפועלת בצורה נמוכה הרבה זמן. כן, אנחנו לא רואים אותה, זה לא מתבטא חיצונית, פיזיולוגית, אבל הדלקת הזאת היא נמצאת כל הזמן. ובעצם מה שקורה שהיא מביאה לשחיקה של מערכת החיסון. כמו שאמרת, הכל משתולל, הכל זה, וזה משפיע עלינו. יש אנשים שיהיה להם פריחות, שיעולים, כל מיני, כל המחלות הכרוניות האלה של ה... לא עולה לי עכשיו איזה יותר מגירודים וכל מיני אלרגיות וכל זה, כשבודקים רואים שיש דלקת, וראו שזה קשור למחלות לב, לסכרת, לסרטן, מחלות כליה. הדלקת הזאת נמצאת כל הזמן, לאורך זמן, ובעצם אפשר למדוד אותה. יש חלבון שנקרא סופר, שזה סולובול משהו, משהו, אקטיבייטור רצפטור, וזה חלבון מסיס בדם.
כאילו כמו סופר, אבל סופר?
כן.
עם A?
כן. אורוקינז, שעולה בזמן דלקת, חלבון מסיס בדם, והוא משקף את רמת ההפעלה הכרונית של מערכת החיסון ודלקת. בסדר, זה לא CRP, זה חלבון אחר, והוא בעצם מהווה מדד.
CRP זה המדד הקלאסי לדלקת.
נכון.
אקוטית, דיברנו נכון. על הפרק הקודם, בדקה הזה, אתם תראו את זה בבדיקי CRP בודקים המון, אתם נכון. תראו את זה בבדיקות דם שלכם, עם כל התאי דם לבנים אדומים, הרבה פעמים זה מופיע שם, אולי אני טועה, אבל אתם תראו CRP, מדד לדלקת 0 עד 5 תקין, מעל 5 זה אתה חולה עכשיו, נכון. כך אנטיביוטיקה, או אם אנחנו חושבים שזה וירוס, אז אתה יכול לעשות אינלציות למשל וזה, אבל כאילו כן. זה לא מה שאת מדברת עליו.
לא, אני מדברת על חלבון שמהווה מדד לעומס, לעומס הדלקתי שמצטבר, שוב, זה זוכרים בפעם הקודמת אמרנו שכל הבדיקות האלה, הם כולם בדיקות שה... הם סמנים שמשתנים עם הגיל. אז גם זה,
מגמה, כאילו.
כן, זה גם חלבון שהולך ועולה עם הגיל, ולפי המצב הפיזיולוגי, אנשים יותר חולים, יהיה להם יותר גבוה. אז בעצם הוא מדד לסטטוס הדלקתיות בגוף. ואנחנו יודעים שדלקת היא אחד הגורמים הכי, עם קורולציה הכי גבוהה לסטטוס, להזדקנות ואריכות ימים, ובגלל זה זה סמן טוב לגיל ביולוגי. ומה שמאוד חשוב להבין עליו, הוא היה, הוא עד עכשיו היה בשימוש לניבוי של תחלואה. ותמותה ממחלות כליה, לב, דברים כאלה. וזה נכנס לשוק בזמן האחרון כסמן לגיל ביולוגי, ויש סרגל, אני לא זוכרת בדיוק, 0 עד 3, 3 עד משהו, שממש אומר את הערכים שלו, מה זה תקין ומה זה לא תקין, והתוצאה הזאת היא נכנסת לאיזשהו אלגוריתם ונותן את הגיל הביולוגי, ורק בשביל לעשות פרומה, אנחנו במעבדה שלנו ב-AML עושים את הבדיקה הזאת.
כי זה קיים בקופות? חולים?
זה לא קיים בקופה. זה תחום שאנחנו רוצים להיכנס אליו במעבדות הפרטיות, תחום של לייפסטייל.
אני יודע, בגלל זה גררת אותנו לסדרת פודקאסטים הזאת, אני לא רציתי לדבר על
הריחותכם. נכון. והיתרון שלו בעצם, במדידה דלקת, היתרון הוא שהוא מנבא תחלואה גם באנשים שהם לכאורה בריאים. למה לכאורה? כי אנחנו לא רואים את זה, נכון? הבן אדם אין לו סכרת או סרטן חס וחלילה או משהו כזה, אבל יש לו איזושהי דלקת סמויה. בסדר? אז הוא מהווה סמן מאוד טוב באנשים האלה, ובעצם הוא אומר לנו כמה המערכת שלנו שחוקה. בסדר? כמו שאמרנו על התלומרים וכל זה, בעצם...
אז ככל שזה יותר גבוה, זה אומר שהמערכת יותר...
נכון, יש יותר דלקת, נכון. יש יותר דלקת, ובעצם הוא מודד הפעלה כרונית של מערכת החיסון, ודלקת ברמה נמוכה.
Low
grade inflammation, בדיקה דם. אגב, כל הבדיקות שדיברנו עליהן, בפעם הקודמת זה בדיקה דם. אני חושבת שהמטילציה יש גם בדיקת רוק, אבל הכל זה בדיקה דם מאוד פשוטה. ובעצם, דלקת כרונית גורמת לפיברוזיס, למחלות כרוניות, סרטן, הזדקנות, דברים כאלה. ומה שאני רוצה להגיד, שלא אמרנו פעם קודמת, וזה ממש ממש חשוב, אז מתי עושים את זה?
שלא כל הבדיקות הם באותו.
כן, גם הם לא אותו דבר, אבל גם זה לא בדיקה שעושים כל שבוע. כן, כאילו, אם אני החלטתי שאני עוקבת אחרי זה, נכון. אז נגיד כל כמה חודשים, נגיד החלטתי, אני רוצה לעקוב אחרי זה, אז קודם כל חשוב להמשיך באותה הבדיקה. אם אני בודקת סופר, אז לא עוד חצי שנה לעשות מטילציה. בסדר? חשוב להמשיך באותה שיטה, ואיך אני יודע שזה היה שינוי אמיתי, או סתם שינוי קוסמטי זמני, שאני עושה את זה לאורך זמן, נגיד לאורך שנה, שנה וחצי, בודקת כל כמה חודשים, ואני רואה שהשינוי הוא עקבי. בסדר, יש ירידה עקבית, או שהשינוי נמשך.
אני בכוונה משווה את זה לכולסטרול, בעיניי
זה דווקא
בדוגמה טובה. כן, אני עושה כל חצי שנה, ואם זה יורד, אני טוב לי, וטוב, הגעתי לערך תקין של כולסטרול.
נכון, אבל אתה יכול להפסיק?
לא.
בדיוק, אתה צריך להמשיך, ואתה רוצה לדעת אם זה סטיק, נכון? כאילו, אם זה נשאר. אז איך אתה תדע? אתה תבדוק את זה לאורך זמן, נכון? אותו דבר עם כולסטרול, וגם אתה תדע אם זה הערך וזה נשאר, אם לא עשית משהו אקטיבי, לא יודעת, מטורף, למשל, לא עשיתי דיאטה, לא היה איזה טראומה, לא שיניתי משהו משמעותי באורך החיים שלי, והערך עדיין נשאר, אז זה אומר שזה שינוי משמעותי. בסדר? זה...
לא הבנתי. אם לא עשיתי כלום.
מה זה לא עשית כלום? אני עכשיו שיניתי את אורך החיים שלי.
אבל אם לא שיניתי את אורך החיים והערך נשאר.
והכולסטרול תקין, אז הוא בסדר. נכון? כאילו, זה לא היה קוסמטי. הבנת מה אני זה?
כן, בהפוך על הפוך.
ירוד על זה, כן. מה רצינו עוד לדבר על הנושא הזה? שגם זה הוא לא בעצם מדד גיל ביולוגי קלאסי, כן? אנחנו מחשבים אותו, כמו כל שאר הפקטורים.
אז רגע, אני אעשה בדיקה לסופר, ומה אני אקבל? תוצאה כזאת?
אתה תקבל תוצאה מספרית, עם החישוב של הגיל הביולוגי.
ובעצם... גם וגם כאילו?
מה?
גם וגם, גם תוצאה כן. מספרית וגם כן. את החישוב של הגיל?
כן, אנחנו, יש לנו מחשבון שעושה את זה, אבל תכלס... מה שחשוב באמת זה המספר של הדלקת, כן? של הסופר.
כן.
זה בעצם הערך שאני יכולה להגיד לך שהוא כמו כולסטרול. משהו שאני יכולה לדעת, הוא תקין, לא תקין. הגיל הביולוגי, שוב, זה...
כן, זה פשוט...
משהו...
קצת כן. פופוליסטי.
לא אבסולוטי, אני... בדיוק. בסדר. בדיוק, פופוליסטי ולא אבסולוטי. ודיברנו פעם קודמת על ה-I-Sensitive CRP, לא צריך להרחיב לגבי זה.
לא, דיברנו בקצרה.
בקצרה, אז אפשר להרחיב לזה, ודלקת, יש עוד פקטור משמעותי שמדבר על דלקת, זה האנטי-אוקסידנטים, שבעצם רמת החמצון בגוף, ויש בדיקות גם לזה, במעבדה שלנו גם ב-2026 תהיה גם בדיקה הזאת, שבעצם בודקת סטטוס החמצון בגוף. כן, זה כל מה שמדברים על חמוציות, פירות יער, כל זה, שאנחנו יודעים שרמת החמצון בגוף היא פוגעת ב-DNA, בחלבונים, גורמת לדלקת, וזה גם משהו שאפשר למדוד. ונקשר, כמובן, למצב הפיזיולוגי ולאריכות חיים.
כאילו האנטי-אוקסידנטים, כן. שהיה אגב ביקורת כן. על זה שזה בסדר לצרוך אותם, יש כדורים וזה, אבל נכון. אתה לא יודע אם הם פעילים בתוך, זה מאוד נכון. קשה למדוד את זה, אז נכון. דווקא אתם כן יכולים למדוד את
יש,
זה.
אז יש, כן.
אז פה דווקא יכול להיות ממש למדוד. טיפול נקודתי.
כן.
לא מאמין שאני אומר את זה, אבל כאילו, לא, באמת, אם יש לי בדיקה, אני יכול למדוד את זה.
כן, אבל בדברים האלה, שוב, זה חשוב שזה לא משהו נקודתי, חשוב לשמור לאורך זמן, כן? כי אם חד פעמי טיפלתי ואז חזרתי לסורי, אז אני לא אחיה עוד 10 שנים.
טוב, יש מחקרים או שזה חדש מדי?
יש מאמרים.
ומה הם אומרים?
בארץ אנחנו הראשונים עם סופר, וגם עם האנטי-אוקסידנטים אנחנו ראשונים.
ובעולם מה המחקרים מראים?
מראים שזה משפיע. מה שחשוב... אני חושבת שאם אנחנו רוצים לשווק את זה כמעבדה, חשוב להראות ששינוי באורך החיים משפיע על התוצאה. כן, כי אם הם עושים בדיקה והם רואים שלא משנה מה הם עושים, זה נשאר אותו דבר, אז אנשים לא יעשו את הבדיקות האלה. אז מה שטוב בסופר למשל, שהוא, נגיד אם אני עשיתי, אני גם שיניתי את התזונה וגם אני עושה ספורט, אבל יש לי דלקת כרונית בגוף, הוא לא ירד. הוא ממש משקף את רמת הדלקת. הוא מושפע מאורך חיים, אבל הוא משקלל את כל המצב הזה, ובגלל זה הוא מדד טוב. אנחנו מאוד מאמינים בו כמדד טוב שאפשר לעקוב איתו אחרי המצב
הדלקת. רגע, אבל אם עשיתי דיאטה ושיפרתי ספורט והוא לא השתנה, אמרת, אז כאילו...
אז יש דלקת וצריך לבדוק.
אז צריך כאילו לטפל, זה לא סתם, צריך משהו יותר עמוק כזה. תראי, חזרנו לנושא הזה כמה פעמים, זאת אומרת, העניין עם מדדי מעבדה בדרך כלל זה שיש להם בסוף, תמיד אומרים לך, תעשה ספורט, תאכל בריא, זה באמת נכון, אני לא מתנגד לקונספט. אבל אם לא, אז גם בקולסטרול, אתה יכול לקחת תרופה.
נכון.
ממש, לקחת כדור פעם ביום, זה יוריד לך את הקולסטרול, זה יוריד לך את הסוכר, אתה יודע להתמודד עם הדברים האלה. ופה זה כזה, נראה שזה עדיין...
שעדיין אין כדורים.
עדיין תעשה ספורט ותקווה לטוב, וזה מעניין אם יבואו כדורים שישנו את המדד הזה, זה נורא מעניין.
כן, למרות שיש היום כל מיני טרנדים, לא? אמבטיית מים קרים,
לא, זה עדיין לא כדור. בסוף, קולסטרול, אתה לוקח בבוקר כדור, אתה עדיין תופק קממבר, אבל אתה לוקח כדור.
פה...
כי למשל, דיברנו על מדד אחד, הזכרנו אותו, אז עכשיו סוף סוף לא נזכיר אותו, אלא ממש נדבר עליו. אז ה-CRP שהוא המדד של דלקת, שאם אתם רואים מעל 5, זה אומר שיש לכם דלקת, אבל בשנים האחרונות יצאו מאמרים, והם אמרו שניתן למדוד את ה-CRP ברמה מאוד מאוד מדויקת, ואז אפשר לראות הבדלים ניואנסים. שזה אומר, ועוד פעם, זה לא נכון לבדיקות מעבדה היום, אלא אם כן כתוב HS-CRP, שזה High Resolution, High Sensitivity, סליחה, CRP. אז הם אומרים, אם זה מתחת לאחד זה תקין, ובין אחד לשלוש זה עלייה בדלקת הקרדיו-וסקולרית, נקרא לזה, זה קצת פופוליסטי מה שאמרתי עכשיו, אבל זה בסדר. כאילו, יש רמת סיכון בהווה, ואז אולי תכוון יותר לקרדיולוג, ויותר לאזן ולבדוק לעומק את המצב הקרדיולוגי שלך, כי יכול להיות שלשם זה מצביע. אז פה דווקא זה כן נותן, איזשהו כיוון קליני מאוד מאוד ברור. הסופר?
כן.
זה כאילו כזה, נותן לך תמונה, את אומרת, מאוד כללית.
כן, נכון.
ואם זה לא תקין ושינית את הספורט ואת הדיאטה, אז אתה צריך עכשיו להתחיל לפרק פרה-פרה מה יכול להיות.
אבל המחקרים מראים שהוא כן...
לא, לא אמרתי שהוא לא אמין.
לא, כאילו שהוא מקושר למחלות כליה ולב. כאילו יש... זה לא בלתי נגמר, כן? יש איזשהו...
לא, בסדר. אתה צריך ללכת ולהתחיל כאילו לרדת יותר לעומק.
כן.
לחמוציות הזכרת, אז אני רק אגיד, לא יודע אם זה קשור לאריכות חיים, אבל זה קשור לבריאות. תדעו לכם שיצא מחקר מאוד גדול על 50,000 מטופלים ומטופלות, בעיקר מטופלות על דלקת בדרכי השתן, שהראו, אפרופו, זה מסכם לנו גם את הטיית הכובע הלבן וגם את הזה, ששתייה עוזרת, זה חשוב לשתות, אבל אין הבדל בין מים, מיץ תפוחים למיץ חמוציות.
וואלה.
שזה... אין, לא היה הבדל, זאת אומרת, היה הבדל מאוד למי שלא שתה, אז צריך לשתות הרבה, לא יודע כמה זה הרבה, אבל כן חשוב לשתות, אבל חמוציות שנראה לנו כזה מאוד, הנה יבוא החמוצית ותהרוג את החיידק, אז אין לזה השפעה.
אבל החמוציות, ממה שאני יודעת, כי פעם קראתי איזה מאמר, שהם אף פעם לא היה ברור, המנגנון, התיאוריה הייתה שאחד האנטיגני פשוט נקשר לרצפטורים שהאי קולי נתפס, וזה כאילו טוב במניעה, לא בטיפול.
זה ספור אחר, אז אני לא יודע, זה דווקא מעניין.
אני יודעת שזה כאילו טוב למי שיש לו בסיכוי.
בספק שנזכור לקרוא על זה, אבל אני, המחקר שאני ראיתי הוא דווקא מחקר די ישן מלפני שנה, אז הוא דיבר על טיפול, כאילו, על מי שהיה לו UTI.
אז ממה שאני יודעת, זה לא...
אז תשתה, אם יש לך דלקת בדרכי השתן, א', צריך לבדוק, ואם זה חיידקי, חייבים אנטיביוטיקה, אבל השתייה באמת מאוד מאוד עוזרת, לא משנה מה שותה.
נכון, כי זה
שותפת. אפשר לשתות מים ובין תפוחים וחמוציות. אבל פה זה מניעה, מניעה זה דווקא סיפור מעניין.
זה מדגיש כמה אנחנו, בכל דבר, גם מסופר, גם זה, בכל בדיקה כזאת, להבין את ההטיות האלה. וצריך אז בוא כבר, אם יש לנו זמן, נדבר על איך, איזה שאלות צריך לשאול. אז למשל, לשאול לגבי המחקרים. אם נגיד המסקנה של המחקר שהוא נהיה צעיר יותר, גדול יותר, לא יודעת, כאילו משהו, כאילו לא מספרים מדויק, כן, אבסטרקטי כזה, אז זה משהו שצריך להחשיד. אם לא היה שום דבר, לא ציינו שום דבר שהוא, כאילו ציינו רק דברים חיוביים ומאוד גדולים. אז זה גם משהו שצריך להסתכל יותר. אם זה לאורך זמן. מול מי הם ישבו? הם ישבו מול אוכלוסייה חולה או מול כלל האוכלוסייה? מול מה השוואה, מול מה הם ישבו, היא מאוד חשובה. נכון? כי זה משפיע על התוצאות. עוד משהו שאתה חושב?
לא, זה הפתעת אותי, אבל זה באמת, העניין של קריאה ביקורתית, זה לנסות לקרוא ולהבין מה, זאת אומרת, בסוף זה מחקר אחד.
נכון.
וצריך, הרפואה נכון. עובדת על קונצנזוס, שזה אומר, הרבה מחקרים שמראים על אותו כיוון. דוגמה קלאסית זה באמת הקולסטרול. אז אני חושב שהאריכות חיים זה תחום חדש.
כן.
אז צריך כאילו בהחלט, יותר מחקרים, כדי שיראו לאן הכיוון הזה הולך, ומה נכון. ניתן לעשות. הצלחנו, עשינו שלושה פרקים על אריכות חיים, בלי שאני יודע כלום על אריכות חיים, ובלי שיש לי כוונה להגיע לאריכות חיים. עם זה אנחנו נסיים, יש לנו איזו מחשבה לפרק נוסף בעתיד, על הקשר בין סטרס לאריכות נכון, חיים, שזה כן. גם כאן, אני אגיד, פשוט מאוד אינטואיטיבי, יש קשר.
נכון.
נכון אז
יש קשר, אפשר למדוד את זה, למדוד את הסטרס הזה. נכון.
אז מדידה של סטרס אני קצת יודע, כי ניסו למדוד את זה אצל מתמחים.
וואלה.
כן, וזה נורא מסובך המדידה.
נכון,
אגב,
נדבר על זה.
נדבר על זה, אולי נעשה עוד פרק. בינתיים אנחנו נזכיר, אנחנו מחכים לשובו של רן גבילי, מגן הלאומים, זיכרונו לברכה, אנחנו מחכים שגופתו תשוב לישראל. עד כאן בינתיים דיאגנוסטיקה זה החיים. רחלי, תודה רבה על שלושה פרקים, ושיהיו
תודה,
עוד.
תודה, תודה שהזמנת אותי.
אריכות חיים, שיהיה אריכות חיים לפודקאסט הזה. תודה רחלי, תודה לכם.